יש עיצות ששוות זהב. עיצות ששוות זהב. אתה מחפש עיצה? אתה לא תיקח עיצה מכל אחד. קח את הבן אדם החכם, שיש לו הרבה ניסיון, שיעץ לאנשים והצליחו. מי לנו גדול? מהאדם הענק שבענקים, רבי משה בן מימון, הרמב״ם. הוא חיבר את הספר משנה תורה להרמב״ם, שנקרא גם כן היד החזקה. יש שם 14 חלקים כמניין יד בכל מקצועות התורה ממש. בסוף החלק התשיעי, שהוא החלק של הקורבנות, שעוסק בהלכות תמורה, שם של המסכת שלפנינו, כותב הרמב״ם בלשונו הזהב. הוא אומר, כל אחד מאיתנו מחפש עיצות איך להתקדם, איך להכיר את עצמנו. מי לנו גדול, אומר הרמב״ם, כגדול העצה. מי הוא גדול העצה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו בתורה שלו, בתורה הקדושה, עצות, כותב הרמב״ם בלשונו הזך, עצות מרחוק. הקדוש ברוך הוא שנמצא בשמיים ואתה על הארץ, מגדול העצה, הקדוש ברוך הוא שהוא גדול העצה, לתקן הדעות וליישר כל המעשים. דבר נפלא. העצה הזאת זה המסכת תמורה שלפנינו. מה המסכת תמורה יכולה לייעץ לכל אחד מאיתנו? איך ליישר את הדעות שלנו? איך לתקן את המעשים? כותב הרמב״ם, ירדה תורה לסוף מחשבת אדם וקצת יצרו הרע. מה אפשר לעשות? קצת יצרו הרע גם יש. שטיבו של כל אדם, כותב הרמב״ם, נוטה להרבות קניינו. כל אחד רוצה כמה שיותר נכסים, כמה שיותר קניינים. ממשיך הרמב״ם, ולחוס על ממונו. אדם מאוד חושש לא לאבד כסף. לכן, כשאדם הולך, אם הקדיש בהמה, כותב הרמב״ם, אנחנו חוששים שמה יחזור בו. מה עשיתי? את השור הזה הקדשתי בשביל קורבן? הוא שור משובח. עכשיו, זה בתוך נבחי הלב הוא חושב. אנשים שסביבו לא יודעים שהוא ככה חושב, ולפעמים הוא בעצמו לא יודע שהוא ככה חושב. אבל עכשיו, אחרי שבתוך עמקי ליבו הוא באמת, לא יודע אם יפה להגיד, מתחרט על זה שהוא הקדיש את הקורבן, אבל אי אפשר להתחרט, כיוון שאינו יכול לפדותה. אתה לא יכול לפדות בהמה שהקדשת לקורבן. יחליפנה בפחותה ממנה. אז הוא יגיד, טוב, אז אני אקח בהמה אחרת, אני אעשה תמורה. מה זה תמורה? זה במקום זה, אני ממיר את זה בזה, במקום הבהמת קורבן, בוא ניקח בהמה אחרת, שהיא בכל מקרה אני לא מרוצה ממנה, היא לא חורשת טוב, אם זה פרה, היא לא נותנת חלב טוב, אז טוב, את זה ניקח לקורבן. ככה בן אדם אפילו לא יודע שהוא ככה חושב, אבל לפעמים בן אדם יכול בנבחי ליבו, בעומק נבחי ליבו, יכול ככה לחשוב וככה להרגיש. אז בשביל זה אומרת התורה, לא, אל תחליף. אבל להגיד בן אדם אחר, על מה אתה מדבר? אני רוצה להחליף לא את הבהמה הטובה של הקורבן בבהמה אחרת לא טובה. אני רוצה להחליף את הבהמה הלא טובה בבהמה טובה יותר. אומר הרמב״ם, ואם תיתן לך, אם תיתן לו התורה רשות להחליף את הרע ביפה, בסוף יחליף את היפה ברע ויאמר טוב הוא. יאמר לאחרים, הוא יאמר לעצמו. לפעמים בן אדם, מרוב שהוא רוצה להרבות את קניינו, מרוב שהוא רוצה שלא להפסיד כסף, הוא יכול פשוט מאוד לקחת בהמה שהוא יקדיש לקורבן, והוא מתחרט. עכשיו הוא רוצה את הבהמת קורבן להחזיר חזרה לעדר, שתמשיך לשרת אותו נאמנה כמו כל הימים. אז הוא רוצה להחליף אותה בבהמה אחרת. אז המשפחה ישאלו אותו, זה הכבוד שיש לך לקדוש ברוך הוא? תן את הבהמה הטובה שלך לקדוש ברוך הוא. אומר להם, לא, הפוך, אני מכבה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לו בהמה יותר טובה, אבל האמת היא שהוא מביא את הבהמה הפחות טובה. רק הוא יודע, לפעמים הוא בעצמו לא יודע שהוא יודע, שבאמת הוא מתכוון להביא את הבהמה הפחות טובה. המסכת שלנו היא בעצם מסכת שמלמדת אותנו איך לתקן את הדרכים שלנו בעצמנו, איך ליישר את הדעת שלנו בעצמנו. וברוח הדברים האלה של הרמב״ם, ניכנס בסייעתא דשמיא, מסכת הכל כך נפלאה, מסכת תמורה. אומרת המשנה הקדושה, הכל ממירין. כל אחד שיש לו קורבן, יכול לעבור על האיסור של התורה שלא ימירנו, לא יחליפנו, ולהמיר את הקורבן שלו בבהמה אחרת. מה יקרה אבל? התורה אומרת, כיוון שכמו שאמר הרמב״ם, בן אדם יכול, בגלל שהוא רוצה להרבות את קניינו והוא חושש מההפסד, לקחת את הקורבן ולהחליף את זה בבהמת חולין, אומרת התורה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. שניהם הופכים להיות קורבן. אז כל אחד שיש לו קורבן והוא החליף את הקורבן בבהמת חולין, הוא יכול להפוך שיהיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אחד אנשים ואחד נשים. עכשיו, אומרת המשנה, לא שאדם רשאי להמיר. שהמשנה אומרת הכל ממירין, זה לא אומר שלכל אחד מותר לעשות תמורה. לא, חלילה. הרי כתוב לא ימיר. אלא שאם המיר, אם אדם עבר על המצוות לא תעשה שבתורה לא להמיר את הקורבן בבהמת חולין אחרת, אז בדיעבד זה מומר. וגם הבהמת קורבן וגם הבהמת חולין, שניהם יהיו קדושות. אבל מכיוון שהוא עבר על האיסור של התורה לא ימיר, לא ימיר. אדם שעובר על מצוות לא תעשה שבתורה הוא מקבל מלכות, ולכן סופג את ה-40 מלכות. אומרת הגמרא, הגוף הקשיה. המשנה, גוף הדברים שבה, יש בהם סתירה. אמרת, הכל ממירין. אז אני מבין שמה? אתה רוצה להמיר? אין שום בעיה, הכל ממירין. לכתחילה. ועד ארתני, לא שאדם רשאי להמיר, אלא בדיעבד. אם הוא אמיר, תמורתו תהיה תמורה. אז רגע, מותר לכתחילה לעשות תמורה, או שרק בדיעבד אם אדם עשה תמורה, אז באמת הבהמת חולין גם כן תהיה קדושה. אומרת הגמרא, ותסברה, הכל ממירין לכתחילה, ככה אתה הבנת את המשנה, הכל ממירין, הכוונה שיכולים לכתחילה לעשות תמורה. אז מה? קשה לך סוף המשנה שכתוב שאם אמיר מומר וסופג את ה-40, אם לא היה כתוב את זה במשנה, התורה אומרת את זה. הדקשי הלך מהמתניתין, מההמשך של המשנה, תקשי לך, קרא, תהיה לך קושייה מהפסוק עצמו, דכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אז לא צריך להגיע להמשך של המשנה בשביל לדעת שאסור לעשות את המעשה של התמורה. אלא אמר רב יהודה, בוא אני אסביר לך את המשנה. הכי קטני, הכל מדפיסין בתמורה. זאת אומרת, אם האדם עבר על האיסור של התורה לא ימיר אותו, אז הוא באמת התפיס. זאת אומרת, אם הוא כן אמיר, אז באמת הבהמת חולין יתפס בה הקדושה. אחד אנשים ואחד נשים. לא שהאדם רשאי להמיר, לא שזה מותר. אלא שאם המיר, מומר וסופג את ה-40. אם הוא עשה תמורה, אז הבהמת חולין גם מתקדשת. אבל מכיוון שהוא עבר על איסור לא תעשה שבתורה, העונש על זה זה מלכות, 40 מלכות. עכשיו הגמרא דנה במילה שאיתה פתחנו את המסכת, במילה הכל. הכל ממירין. מי זה הכל? כולם. נו, נכון, אז המשנה מיד אחר כך אמרה, אחד האנשים ואחד נשים. יש מישהו שהוא לא זה ולא זה. מה צריכים לכתוב את המילה הכל? לעיתוי אימי, מה זה בא לרבות? ועיתוי יורש ודלא כרבי יהודה. משנה באה לחדש, לא כמו דעת רבי יהודה, אלא שגם יורש שירש מאביו קורבן שהאביו הקדיש, אז היורש עצמו, אם הוא עשה תמורה בבהמת חולין, מהבהמה שהוא הקדיש, מהקורבן שהוא הקדיש, אז החל התמורה שהוא עשה. אבל לפי דעת רבי יהודה, היורש לא יכול לעשות תמורה. איפה זה באמת דעתו של רבי יהודה? דתנן, משנה אומרת, האמת היא, זה לא משנה, זה ברייטה, יש כאלה גורסים מפורש, דתניה, שזה יותר לשון של ברייטה. יורש סומך. כשאדם מביא קורבן, אז לפני שמקריבים את הקורבן, הבעל הקורבן נשען על ראשו של הקורבן בכל כוחו. ומה הוא עושה בזמן שהוא נשען על הקורבן? אז תלוי. אם זה קורבן שמגיע בתור הודיה לקדוש ברוך הוא, בתור מתנה לקדוש ברוך הוא, אז באותו זמן הוא מודה לקדוש ברוך הוא, תודה לך השם, כל החסד הגדול שעשית איתי, ורוב רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית איתי עד היום הזה. ואל תיתשנו השם אלוקנו לנצח. ואם זה קורבן שמגיע על חטא, קורבן חטאת, אשם וכדומה, אז כשהוא נשען, אז בלב שבור הוא מתוודה, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני מבקש ממך, תסלח לי, תקבל עליי מכאן ולהבא להתחזק, לא לעשות יותר את החטאים האלה, את האבונות, את הפשעים. אז יורש, אומר את הברייתא, סומך. אם הוא קיבל קורבן בירושה מאביו, אז לפני שמקריבים את הקורבן, הוא גם נשען על ראש של הקורבן בכל כוחו. וגם יורש מימיר. יורש קיבל בירושה קורבן מאביו, אם הוא אומר על הקורבן שהבהמת חולין יהיה במקומו, אז באמת שניהם נהיים קדושים, הוא ותמורתו יהיה קודש. דברי רבי מאיר, כאן מגיעים דבריו של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, יורש אינו סומך, אסור, ויורש אינו ממיר. למה לא? למה כן בעצם? מה הייתה מדה רבי יהודה? למה יורש לא יכול לעשות תמורה? למה לא? אומרת הגמרא, יליף, לומדים תחילת הקדש מסוף הקדש. מה זה תחילת הקדש וסוף הקדש? כשאדם עושה תמורה, מה זה? זה התחלה של הקדש או שזה סוף של הקדש? כמובן שזה תלוי על מה אנחנו מסתכלים, האם על הקורבן או על הבהמת חולין. אבל הגמרא בוחרת להסתכל כאן על הבהמת חולין. הייתה פה בהמת חולין, שעכשיו בעקבות התמורה שעשו, רצו להחליף את החולין בבהמת קורבן, אז החלו עליה תחילה של חולין, תחילה של קורבן. עכשיו היא הפכה להיות קורבן תמורה. זה נקרא תחילת הקדש. אז לומדים דין תמורה מסוף הקדש. מה זה סוף הקדש? מתי שבאים כבר להקריב את הקורבן של ההקדש, שזה הצמיחה. כשבאים להישען על הקורבן, זה מיד לפני שמקריבים אותו. אז לומדים, במילים אחרות, תמורה מסמיכה. מה סוף הקדש? כמו שסמיכה, יורש אינו סומך, כמו שתכף נראה את המקור לזה, אף תחילת הקדש יורש אינו ממיר. בסדר, אז אם בסמיכה באמת יורש אינו סומך, אז גם בתמורה יורש אינו ממיר. אבל מי אמר שסמיכה יורש אינו סומך? וסמיכה גופה מנהלן. אומרת הגמרא, לומדים את זה ממילים מיותרות שכתובים לגבי קורבן שלמים. תלתה קורבנו כתיבי. קורבן שלמים, תורה ממש מפרטת, אם אדם מביא קורבן שלמים מבקר, דיינו משור, מפרה, מיגל, מעגלה, אז כך וכך כל הדינים של קורבן שלמים. ואם הוא מביא את זה מן הצון, אז גם כן, מביאים את כל ההלכות של קורבן שלמים. ואם הוא מביא את זה מהעז, אז גם כן מביאים את כל ההלכות של שלמים. ובכל אחד מהפרשיות כתוב את המילה קורבנו, שזה מיותר בעצם. כי אפשר גם בלי המילה הזאת להבין את כל דברי התורה הזאת. אז משלושת המילים קורבנו שמיותרים, לומדים שלוש דרשות. תלתה קורבנו כתיבי. פעם אחת קורבנו, חד, זה בא למעט קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים. שבקורבן עובד כוכבים, אנחנו אומרים שלא עושים סמיכה לפני שמקריבים את הקורבן. כי כתוב דווקא קורבנו, קורבנו של ישראל. פעם שנייה שכתוב קורבנו, וחד, קורבנו ולא קורבן חברו. כשאתה הולך לעשות טובה לאיזה חבר ומקריב בשבילו קורבן בבית המקדש, אתה לא יכול לסמוך על הקורבן של החבר, כי כתוב דווקא על ראש קורבנו של מי שמביא את הקורבן, מי שסומך, זה צריך את הקורבן שלו, אבל לא על הקורבן של חברו. מה שכתוב פעם שלישית קורבנו, וחד קורבנו ולא קורבן אביו. שאם אדם בא להביא קורבן בשביל אביו, כי הוא היורש, אז הוא לא סומך על ראש קורבנו, כי זה לא קורבן שלך, זה הקורבן של אביך. אז זה המקור של רבי יהודה, שיורש אינו סומך, ואם יורש אינו סומך, אז יורש גם אינו ממיר. מצוין. שואלת הגמרא ולרבי מאיר, לפני שאנחנו ניגע מאיפה הוא לומד את, זה, את הדין שלו, שיורש סומך ויורש ממיר, קודם כל אבל מה הוא יעשה מהלימוד של קורבנו ולא יורש? ולרבי מאיר דאמר יורש סומך והכתיב קורבנו, זה מיותר. מה בא רבי מאיר ללמוד מהמילה הזאת? ההוא מבא אליי, זה בא ללמד הלכה אחרת, הלכה ממש יפה. לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה. זה בא לרבות כל אלה שהתחברו בחבורה של הקורבן, שהם צריכים לפני ההקרבה של הקורבן להישען על הקורבן. זה ממש דבר יפה, מגיעים נאמר קבוצה שלמה, משפחה שלמה, קהילה שלמה, מתפללי בית כנסת שלם, והחליטים ביחד להביא קורבן לבית המקדש. לפני שמקריבים את הקורבן צריך לקיים מצוות צמיחה. אז כל המשפחה או כל הקהילה או כל מתפללי בית הכנסת צריכים לסמוך את ידיהם על ראש הקורבן לפני שמקריבים אותו. זה לומדים מהמילה קורבנו. רבי יהודה, מאיפה הוא ילמד את ההלכה הזאת? הוא לפי התירוץ הראשון לא מסכים עם ההלכה הזאת בכלל. רבי יהודה בעלי חוברים לסמיכה לסלי, לטלי, הוא לא מסכים עם ההלכה הזאת. מה איתה? מה? למה באמת לא? דהלו מייחד, קורבן דדהו, כי הקורבן לא מיוחד לבן אדם אחד. זה לפי הסבר אחד, והיא בעיתה עם הסבר אחר שבאמת כן רבי יהודה מסכים עם ההלכה הזאת. אז אם כן קורבנו אחד, זאת אומרת יש פה בעצם כל שלושת הקורבנו דפוסים, אז מאיפה הוא ילמד למעט יורש? זה בעצם תכף נצטרך לתרץ את זה. בכל אופן, והיא בעיתם על העולם, איטלי, באמת הוא מסכים שכל אלה ששותפים בקורבן צריכים לסמוך על הקורבן, וקורבן עובד כוכבים, וקורבן חברו מחד קרא נפקא. פעם אחת שכתוב קורבנו, לפי רבי יהודה ממעטים, כל אחד שמביא קורבן שהוא לא שלו, בין אם זה עובד, אם אדם מביא קורבן בשביל עובד כוכבים, ובין אם הוא מביא קורבן בשביל חברו, אז הוא לא סומך על ראש קורבנו. מספיק פסוק אחד קורבנו בשביל ללמוד את שניהם. ודיאתר לאחד, עוד פעם אחת קורבנו, לבעלי חוברין, לסמיכה. פעם שנייה קורבנו לומדים, שכל השותפים גם כן צריכים לעשות סמיכה על ראש הקורבן. פעם השלישית קורבנו כמובן הוא לומד, למעט יורש, קורבנו ולא יורש. שואלת הגמרא, שעד עכשיו בעצם הסברנו את דעתו של רבי יהודה שיורש אינו ממיר, ואז הבאנו את המקורות של רבי יהודה, ואז מה רבי מאיר יענה, ואיך רבי יהודה הסתדר מהלימודים שרבי מאיר הוסיף. מעולה. עכשיו צריכים לדון למה רבי מאיר באמת אומר שיורש כן ממיר. ורבי מאיר דאמר יורש ממיר, מה איתמה? מאיפה המקור? שאם זה לא קורבן שלו, הוא לא הקדיש את הקורבן הזה, אלא אביו הקדיש את זה. מי אמר שהוא יכול לקחת בהמת חולין ולהחליף אותה, ואם הוא יחליף את הקורבן בבהמת חולין, שניהם יהיו קדושים. מה הייתה? אמר לך, אם המר ימיר. דיני תמורה, התורה כותבת לשון כפולה, המר ימיר. מה זה המילה הכפולה הזאת הנוספת? לרבות את היורש. זאת אומרת שדיני תמורה נוהגים גם ביורש, אם הוא עושה תמורה, אם הוא ממיר, אז התמורה חלה. וכאן הוא מלמד גם את הדין השני שלו. רבי מאיר הרי אומר ששני דברים יורש יכול לעשות. יורש מצד אחד ממיר, ויורש גם סומך. מי אתה יודע שגם יורש סומך על קורבנו של אביו? ויליף סופק דש, שזה סמיכה, שזה ממש לפני שמקריבים את הקורבן, מתחילת הקדש, שזה התמורה שהבהמת חולין עכשיו מתחילה להיות קדושה בקדושת קורבן תמורה, לומדים את זה אחד מהשני. מה תחילת הקדש? כמו שבתמורה, כתוב הרי כפל הלשון אמר ימיר, אז יורש מימר, גם יורש עושה תמורה, אף סוף הקדש יורש סומך. טוב, אז באמת רבי מאיר מהכפל הלשון לומד על תמורה שזה נוהג גם ביורש, ואז הוא משווה את זה גם לסמיכה שיורש גם סומך. אבל מה רבי יהודה יעשה מהכפל הלשון אמר ימיר? ורבי יהודה, שהוא סובר הרי שיורש לא ממיר, אז מה הוא יעשה מהכפל הלשון? אי ואם אמר ימיר מה יביד לי? לרבות את האישה. שאישה יכולה גם כן לעשות תמורה. כמו שלמדנו, הכל ממירים, אחד אנשים ואחד נשים. וכדתניא, כמו שלמדנו בברייתא, לפי שכל העניין כולו, כל דיני תמורה, תורה מדברת בלשון זכר. אינו מדבר אליו לשון זכר, שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, לא כתוב לא תחליפנו ולא תמיר אותו. אישה מניין שגם היא, יש לה את הלא תעשה, לא לעשות תמורה. תלמוד לומר, ואם אמר ימיר, הכפל הלשון בא לרבות את האישה. ולרבי מאיר, שמאמר ימיר הוא בא לרבות יורש, אישה מנהלי שגם כן יכולה לעשות תמורה, נפקלי מהאות וו, מווהים. לרבי יהודה, לפי דעתו, הוו לא מיותרת בכלל, ואם לא דריש. אומרת הגמרא, רגע, אישה? מה, היא שונה מהאיש ברוב דיני התורה? יש את הדברים שאנחנו יודעים שזה נוהג באנשים ולא נוהג בנשים, בסדר, התורה אומרת, מצוות עשה שהזמן גרמה, שתלויים בזמן, כמו לולב, כמו כל מיני מצוות של תלויים בזמן, נשים פטורות, בסדר. אבל רוב האיסורים שבתורה, או נשים גם, איש ואישה זה אותו דבר. הנה, יש לנו מקור לזה. שואלת הגמרא, ובין רבי מאיר ובין רבי יהודה, לומדים לימוד מיוחד שאישה גם כן יש בדיני תמורה. תמה דרבה יקרא לאישה, הלא רבה יקרא אבא אמינא כי עבדה תמורה לא לקיה. דווקא בגלל שהתורה מרבה שאישה שייכת בדיני תמורה, אבל אם לא שהיה לנו את המקור המיוחד, את הלימוד המיוחד, את הדרשה המיוחדת, לא היינו מרבים אישה? היינו אומרים שאם היא עושה תמורה היא לא לוקה משום לא ימיר אותו? וגם תמורתה לא תהיה תמורה? ואמר, רב יהודה אמר רב. וזה לא רק הוא אמר את זה. וכן תנא דבי רבי ישמעאל, בית מדרשו של רבי ישמעאל, למדו את זה בברייתא. הפסוק אומר, זה מצווה מעניינת בפני עצמה. אדם הלך גזל מחברו. אנחנו יודעים כלל, עבירה גוררת עבירה. הלך גזל מחברו, חברו תפס. תפס שגזל ממנו. הוא לא ויתר, הלך לבית הדין. בית הדין מזמינים את הגזלן, נו תחזיר, לא גזלתי. שיקר. לא גזלת, בוא תשבע. נשבע לשקר. נשבע לשקר. אחר כך הוא הלך והודה. אז כתוב שיש לו עונש מיוחד שצריך להיענש, הוא צריך גם לשלם את מה שהוא גזל, הוא עוד מוסיף חומש וצריך להביא קורבן אשם. אז הפסוק אומר שם, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאת האדם למול מעל בה השם. אם היו מטילים עליי את התפקיד לכתוב את הפסוק הזה, הייתי לכאורה כותב, איש או אישה, כי ימעלו מעל בה השם. מה זה כי יעשו מכל חטאת האדם? מה נכנס פה עכשיו כל חטאת האדם? אלא, התורה כשהיא כותבת איש או אישה, היא באה ללמד אותנו, לא בכל מקום אני אכתוב לך שאישה זה גם כן. אני כותב בלשון זכר, אני אכתוב עכשיו בלשון, כל פסוק אני אכתוב גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, לא. הכל כתוב בלשון זכר, אבל מספיק פעם אחת שאני כותבת, אומרת התורה, איש או אישה, ואני כבר מוסיפה פה גם כן, כי יעשו מכל חטאת האדם, שתדע שבכל החטאות של האדם, בכל האיסורים, בכל העונשים, ישווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. היא שווה בזה. אז אם כן, גם בתמורה היא שווה, אז למה צריך לימוד מיוחד? עונה הגמרא הצטריך. צריך ללמוד שאישה ממירה מפסוק מיוחד. למה? מהו דתימה? הנה מילי, מתי משווים בין איש לאישה? זה עונש דשווה בין ליחיד, בין בציבור. זה עונש. שזה לא משנה אם יחיד עשה את המעשה, הוא נהנש. לא משנה אם ציבור עשו את המעשה, הם נהנשים. אז גם אישה שווה לזה. אבל הכה בעניין תמורה, כיוון דעונש שאינו שווה בכל הוא. דתנן, משנה אומרת, אין הציבור והשותפים עושים תמורה. רק יחיד בקורבן הפרטי שלו. הייתי אומר, אישה נמי כי אהבדה לא להקיה. אם אישה תעשה תמורה, אולי גם היא לא תקבל מלכות כמו ציבור, כמו שותפים. כמה שמלן, כל אחד עם הדרשה שלו, שגם אישה כלולה באיסור הזה של תמורה. מה עם הקטן? דיברנו כבר על איש, דיברנו על אישה. מה עם קטן? באי רמי בר חמה. קטן מהו שימיר? האם קטן יכול לעשות תמורה או שלא יכול לעשות תמורה? פרשים מביאים דוגמה, למשל, שהוא קיבל ירושה קורבן. האם כשהוא עושה תמורה, חל התמורה או לא? איך ידמי? באיזה סוג קטן מדובר פה? אי לימה בקטן שלא הגיע לא נתנה דרים. זה דבר בפני עצמו. יש ילד שנודר נדר לפני גיל 13. האם הנדר שלו נתפס או לא נתפס? אני אעשה כך, אני לא אעשה כך. הנדר שלו חל או לא חל? אז עד שהוא מגיע לגיל 12 ויום אחד, זה נקרא שהגיע לגיל עונת נדרים. יש לו שם, שלוש מילים. מופלה סמוך לאיש. דהיינו שהוא כבר מפלה ומפריש נדרים, והוא סמוך להיות מבוגר, הוא קרוב לגיל 13. אם הוא נודר בגיל... עד גיל 12 ויום אחד, הוא עדיין לא נקרא אחד שהגיע לעונת נדרים. אז במקרה כזה אומרת הגמרא, ודאי שלא תיבא אלך, אם הוא עדיין לא הגיע לעונת נדרים, הוא עדיין פחות מגיל 12 ויום אחד. וכיוון דהקדוש היא לא הקדיש, אמורי ממיר, הוא לא יכול להקדיש בכלל קורבן, כי הרי כל הבסיס שאדם מקדיש קורבן, מגיע מזה שהוא הנדר נדר, שהקורבן הזה יהיה קורבן. אבל אם הקטן הזה לא יכול, הוא עדיין לא הגיע לעונת נדרים והוא לא יכול להקדיש, אז הוא ודאי גם לא יכול לעשות תמורה לקחת את הבהמת חולין שתהיה במקום הקורבן, כי הוא לא יכול לעשות קורבן, הוא לא יכול לעשות בהמת חולין במקום הקורבן. כי כמי בא אליי, השאלה של רמי בר חמה היא, בקטן שהגיע לעונת נדרים, האם הוא יכול לנדור? האם הוא יכול לעשות תמורה או שהוא לא יכול לעשות תמורה? הוא כבר 12 ויום אחד הגיע לעונת נדרים, ובשלב הזה, אם הוא נודר נדר, אז תלוי. אם הוא יודע למי נודרים, הוא יודע שהוא נודר לשם השם, אז הנדר שלו חל. ואם הוא לא יודע, הנדר שלו לא חל. על השלב הזה אנחנו מדברים. האם כשהוא יודע למי הוא נודר, הוא יכול לעשות תמורה או לא? מצד אחד, מי אמרינן? כיוון דאמר מר, כיוון שהברייתא מדברת על הפסוק, הפסוק נאמר לגבי אדם שנודר נדרי ערכין. נדרי ערכין, הוא אומר לדוגמה, ערך אדם פלוני עליי. תורה בסוף ספר ויקרא כותבת על כל אדם מה הסכום הקצוב שזה מה שצריך לשלם אם נודרים את הערך של אותו בן אדם. אז הפסוק שמה אומר, הלשון של הפסוק הוא כזה, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. זה הלשון של הפסוק. עכשיו, היה מספיק שיהיה כתוב, איש כי ידור נדר. מה תלמוד לומר? כי יפלי נדר. המילה יפלי. לרבות מופלא הסמוך לאיש, דקודשו קדוש. אם הוא הקדיש, אז זה קדוש. אז אם כן, הבא הייתה אומרת שקטן, שהגיע לעונת נדרים, יכול להקדיש. אז מידה הקדוש עם הקדיש, אמור אינה ממימיר. מזה שהוא יכול להקדיש קורבן, אז הוא יכול גם לקחת קורבן ולהעביר את הקדושה לבהמת חולין, שככה ששניהם יהיו קדושים. הוא מדפיס קדושה בבהמת חולין. מה ההבדל אם הוא מדפיס קורבן מראש, או שהוא לוקח קורבן ומעביר את הקדושה שלו, שזה יהיה גם בבהמת חולין. זה צד אחד, שבאמת הוא יכול כן לעשות מורה הקטן. עוד דילמה, כיוון דלאו בר עונשים הוא, מכיוון שאין עליו את ההזהרה שיש לכל אחד מישראל, לא יחליפנו. שזה אומר שאם האדם כן החליף, הוא יהיה חייב מלכות, אבל הקטן עדיין לא בן, בגיל של עונשים. אז בתמורה לא מתפיס, אז הוא גם לא יכול לעשות תמורה בכלל. אם תמצא לומר, אם תמצא ותתרץ שקטן עביד תמורה. לא יודע מאיפה תמצא, אבל תתרץ שקטן יכול לעשות תמורה, יש לי שאלה אחרת. עכשיו, קטן דווקא יכול לעשות תמורה, דעתי לכלל עונשים. עכשיו הוא לא בגיל עונשים, נכון? אבל זה מום עובר, כמו שאומרים, כן? זה דבר שיעבור לו, הוא יגיע לגיל 13, הוא כבר כן יהיה בגיל של עונשים, בבית דין של מטה. אז אם כן, אולי נאמר, טוב, בגלל זה הוא יכול לעשות תמורה, אם תמצא שהוא יכול לעשות תמורה. אבל השאלה שלי היא שאלה אחרת, עובד כוכבים מהו שימיר? אדם שאיננו יהודי יכול לעשות תמורה או לא יכול לעשות תמורה? מצד אחד, מאמרינן, מדי הקדוש מקדיש. אדם שהוא לא יהודי, שום בעיה, יכול לקחת קורבן להקדיש. להקדיש קורבן לבית המקדש. אז אם כן, רגע, מאיפה אתה יודע שהוא יכול להקדיש? דתניה. איש, איש. למה כתוב פעמיים? איש, איש. מה תלמוד לומר איש, איש? לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. הם גם יכולים לנדור נדרים ונדבות, כמו שיהודי יכול לנדור נדרים ונדבות לבית המקדש. עכשיו, מזה שהעובד כוכבים יכול להקדיש, אמור אינה ממימיר, אז הוא יכול לקחת קורבן ולהגיד על בהמת חולין שתהיה במקום הבהמת קורבן הזאת, ולהכיל קדושת תמורה לבהמת חולין בנוסף לקורבן. עוד דילמה, צד שני, לא, עובד כוכבים לא יכול לעשות תמורה, למה? כיוון דלואטי לכלל עונשים, הוא לעולם לא יקבל מלכות אם הוא יעבור על לא יחליפנו. אז הוא לא שייך במצוות לא תעשה שלא יחליפנו, כי הוא לא יקבל עונש. אז כי אביד תמורה, לא קדשה, אז הוא גם לא, אם הוא עושה תמורה, אז הבהמת חולין לא מתקדשת בקדושת תמורה. אז על השאלה השנייה, לגבי עובד כוכבים, הוא יכול לעשות תמורה או לא יכול לעשות תמורה, רבא מנסה לתרץ מברייתא. אמר רבא תשמה, דתניא, קודשי עובד כוכבים, עובדי כוכבים, זאת אומרת קורבנות של כאלה שמינם יהודים. לא נהנין, אסור לי ליהנות מהקורבן הזה, למה? כי זה קורבן, קודשים, זה קודשי השם. ולא, מצד שני, לא מועלים. אם אדם כן נהנה מהקורבן, אז אם זה קורבן של ישראל, אדם שנהנה, אז אם זה היה בשוגג, הוא חייב לשלם את מה שהוא נהנה, את הקרן, או להוסיף חומש, והוא צריך להביא שם מעילות. זה היה במזיד, הוא מקבל מלכות. אבל פה אין דין של מעילה. בדף הבא, גמרא תביא לזה סיבה. ואגב, בדף הבא מביאים את כל הברייתא הזאת שוב ומפרשים אותו אחד לאחד. אז פה רק רוצים להביא את הראייה מברייתא, תשובה לשאלה שרואים מפה שעובד כוכבים, כתוב כאן במפורש לגבי דיני תמורה, אין עושים תמורה. בשביל זה הביאו את כל הברייתא הזאת. אז בואו נקרא את זה, את כל דיני הברייתא, אבל אחד לאחד הגמרא תפרש בעזרת השם בדף הבא. בכל אופן, הדין הבא שישייך בקורבן של עובד כוכבים, בנוסף לזה שאסור ליהנות מהם, מהקורבן הזה, ובנוסף לזה שאם אדם נהנה לא עובר משום מעילה, דבר נוסף, אפילו שיש דין, קודם נקרא את הלשון של הברייתא, ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא. ישנם שלושה דברים שפוסלים את הקורבן, בין היתר. פיגול, מה זה פיגול? כשהמקריב של הקורבן חשב בשעה של בשעת ההקרבה, בשעת ההקרבה של הקורבן, הוא חשב שהוא יאכל, לא הוא, שיוכלו את הקורבן, לאו דווקא הוא, שיוכלו את הקורבן אחרי זמנו. לדוגמה, יש אכילה שהמזבח אוכל מהקורבן. זה הדם שזורקים על המזבח. יש עוד אכילה שהמזבח אוכל, זה החלקים של הקורבן שמקטירים על המזבח. יש חלק מהקורבנות שכהנים גם כן אוכלים מהבשר של הקורבן. ויש קורבנות נוספים שאפילו הבעלים עצמם יכולים לאכול מהקורבן. אם המקריב של הקורבן חשב שיוכלו את הקורבן הזה אחרי הזמן, באותו מחשבה בלבד שהכהן חישב, הקורבן הופך להיות פיגול. עכשיו, זה פסול ראשון. פסול שני זה נקרא נותר. זאת אומרת, בכל התהליך של הקורבן הכל היה תקין, הכל היה בסדר, אבל אחר כך השאירו את הקורבן אחרי זמנו. יש קורבן שצריך לאכול ביום אחד, יש קורבנות שצריך לאכול יומיים, השאירו את זה אחרי הזמן. זה נקרא נותר, זה גם כן נפסל. יש דבר שלישי, שאדם שהוא טמא אסור לו לאכול בשר של קורבן. שלושת הדברים האלה חלים בקורבן של עובד כוכבים, רק מה? אין את החיוב קראת. כי גם אדם שאוכל פיגול, גם אדם שאוכל בשר שנותר, וגם אדם שאוכל קורבן כשהוא טמא, כשהבן אדם טמא, הוא חייב קראת. אבל בקורבן של עובדי כוכבים אומרת הברייתא, ואין חייבין עליהם, הכוונה חיוב קראת, משום אכילה של פיגול, נותר וטמא. דבר נוסף, אומרת הברייתא, אין עושים תמורה. ויש פה תירוץ טוב לשאלה של רמי בר חמה. כתוב פה מפורש לכאורה שקורבן של עובדי כוכבים, מי אפשר לעשות תמורה? טוב, תכף נראה. הלאה, ואין מביאים נסכים. עובד כוכבים לא יכול להביא נדבה יין לבית המקדש ולומר לכהנים, טוב, תנסחו את זה למזבח. רגע, ואיפה הקורבן? לא, לא הבאתי קורבן, אני רוצה רק להביא יין. ישראל יכול להתנדב נסכים, אבל עובד כוכבים לא. אבל קורבנות טעו נסכים. זאת אומרת, אם הוא מקריב קורבן, צריך להביא עם זה נסכים, אבל נסכים לבד הוא לא מביא. דברי רבי שמעון. אמר רבי יוסי, בכולן אני רואה להחמיר. אני כן חושב שעובד כוכבים בכל הדינים שהבאת רבי שמעון, יש לו דין כמו ישראל. אבל ממשיכה הברייתא בדעתו של רבי שמעון. במה דברים אמורים שאין בעובד כוכבים דיני מעילה? זה דווקא בקודשי מזבח, קורבנות שהעובד כוכבים מקדיש. אבל בקודשי בדק הבית, אם הוא מקדיש להחזקה שוטפת של בית המקדש, לתיקונים שצריך לעשות בבית המקדש, לחזק את בדק הבית, מועלים בהן. אז אם בענם נהנה ממה שאינו יהודי הקדיש, הוא עובר משום מעילה. בכל אופן, כמו שכבר דייקנו במהלך הברייתא, קטני, מיה, בכל אופן כתוב, אין עושים תמורה, קורבן של עובד כוכבים, לא עושים בו תמורה. אז יש פה תירוץ, השאלה של רמי בר חמה. אומרת הגמרא, לא זה היה השאלה של רמי בר חמה. ורמי בר חמה, בהקדיש עובד כוכבים, להתכפר עובד כוכבים, לא קמי באלי. אומר רמי בר חמה, נראה לך שהשאלה שלי הייתה, כשעובד כוכבים מקדיש קורבן משהו שהוא בעצמו יתכפר, האם יש בזה דין מעילה או אין בזה דין מעילה? בוודאי שאין בזה דין מעילה. קיקה מבעיה לי, הספק שלי היה שונה. בהקדיש עובד כוכבים הוא מתכפר בישראל. כשעובד כוכבים עשה טובה לאיזה ישראל שחייב קורבן, והקדיש בשבילו קורבן. אז המקדיש הוא עובד כוכבים, אבל המתכפר הוא ישראל. האם יש פה דין של תמורה או לא? מצד אחד, בתר מקדיש אז לינן, הולכים אחרי המקדיש ועובד כוכבים, ואין פה דין של תמורה. או דילמה, בתר מתכפר אז לינן, או שהולכים אחרי זה שמתכפר עם הקורבן, שזה ישראל, אז יש בו כן דין של תמורה. אומרת הגמרא, תפשוט לי מדרבי אבאו. אפשר לתרץ את זה מדבריו של רבי אבאו, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. אדם ש... יש קורבן. אפשר, אם הקורבן יהיה בו מום, לפדות את הקורבן, ובכסף לקנות קורבן אחר. אז אם הבעלים של הקורבן... פודה את הקורבן, הוא צריך להוסיף חומש על הכסף של ששווה הקורבן. ואם זה מישהו אחר, הוא לא צריך להוסיף חומש. יש דבר נוסף שדווקא הבעלים יכולים לעשות תמורה. עכשיו, כל קורבן יכול להיות שיש לו בעצם שני בעלים. יש את מי שהקדיש את הקורבן ויש מי שמתכפר בקורבן. אז רבי יוחנן אומר, המקדיש הוא זה שמוסיף חומש כשהוא פודה, ולא המתכפר. רש"י מביא עוד דוגמה שמקדיש מוסיף חומש. דוגמה ראשונה, כמו שאמרנו תוך כדי הביור, שקדיש קורבן בשביל להתכפר, ונהיה בו מום בקורבן הזה, אז אפשר לפדות את הקורבן, אבל אם זה הבעלים, הוא מוסיף גם חומש. פירוש אחר אומר רש"י, הוא בא פה באדם שמקדיש חפץ, לאו דווקא קורבן, וכשרוצים לפדות את אותו חפץ מבדק הבית, פודים את זה, והבעלים צריך גם להוסיף חומש, אז זה נאמר שמקדיש מוסיף חומש. הוא מתכפר, עושה תמורה. הבעלים השני של הקורבן שזה מכפר עליו, הוא יכול לעשות תמורה, לקחת בימת חולין ולהחליף את הבימת קורבן בבימת חולין, ואז שניהם יהיו קדושים. אבל המקדיש לא יכול לעשות את זה, כשהוא מקדיש לטובת מישהו אחר. אז מה רואים מפה? שמי זה שעושה תמורה? המתכפר. אז אם עובד כוכבים הקדיש בשביל שיתכפר בו ישראל, לכאורה, אפשר כן לעשות תמורה. בסדר. הלאה. והתורה משלו על של חברו. אדם לוקח פירות משל עצמו ומפריש תרומה על טבל של חברו. טובת הנאה שלו, לפי דעתו של רבי יוחנן, הטובת הנאה מהתרומה זה למפריש. זה לתורם, המפריש. שאיזה טובת הנאה יש, הוא יכול להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה הזאת. עכשיו, זה דבר מאוד נחמד להחליט, אבל זה גם שווה כסף. כי יכול להיות שיבוא מישהו שיש לו חתן או נכד שהוא כהן, והוא ישלם כמה פרוטות לזה שנותן את התרומה, תן את זה דווקא לקרוב משפחה שלי. מותר לו לקבל את הכסף הזה. כשזה אבי אמו כהן, אבי אמו כהן לדוגמה, לא נכנס לפרטים, אבל יכול להיות מקרה כזה. בכל אופן, מי מקבל את הכסף, את הטובת הנאה, זה שנותן את התרומה. בכל אופן, הראיה פה, מדבריו של רבי יוחנן, שהמתכפר עושה תמורה, אז מה בכלל השאלה? אם עובד כוכבים מקדיש קורבן לצורך ישראל, בוודאי שאפשר לעשות תמורה. אמר לי, אז ענה לו רמי בר חמה, הטעם, כשדובר פה שהמתכפר עושה תמורה, הוא דקעתי מכוח ישראל. הקדושה של הקורבן, מי הקדיש אותה? ישראל. בשביל מי? בשביל ישראל אחר. משום מה אחי, אז לינן בתר מתכפר, שזה אנחנו הולכים אחרי המתכפר הישראל, ואבלי גם תחילתו, גם זה שהקדישו את הקורבן, וגם סופו אחרי שהקדישו את הקורבן, הכל זה ביד ישראל. לכן אפשר, ואדם עושה תמורה, יחול התמורה. אבל הכה, כשעובד כוכבים הקדיש קורבן לצורך הישראל, הכי כמי באי עלי. פה הספק שמסתפק רמי בר חמה. מי בעינן מתחילה ועד סוף, לתייקו ברשות, מן דאביד, תמורה, האם צריך שמזמן ההקדש, שמקדישים את הקורבן, עד הזמן שמקריבים את הקורבן, זה יהיה ביד אחד שיכול לעשות תמורה, דיינו ביד ישראל, או שגם אם העובד כוכבים מקדיש את הבהמה לטובת ישראל, גם אפשר לעשות תמורה, והשאלה הזאת תייקו, אין עליה באמת תשובה. עד כאן השיעור על דף ב'.